אנחנו נשארנו שאלה אחת, והיא מה הדגש של הרמב״ם על המושג נפש אחת, שכבר ראינו אותו בהתחלה וגם שם שאלנו, חוץ מאשר שזאת האמת, האם יש לזה עוד השלכות. זה נראה היה די בולט שבהקשר שהרמב״ם כותב את זה פה, ודע שזאת הנפש האחת אשר כאדם סיפור כוחותיה או חלקיה, השכל הוא צורת הנפש, כמו שהסברנו, זה בעצם כשיש שכל לפועל, אז כל מציאות הנפש הזאת יוצאת לפועל. נראה שכשאנחנו מבינים שנפש האדם האחת, אז אפשר להבין למה בעצם יש המשמעות הזאת. זאת אומרת, אם היינו אומרים שיש שלוש נפשות, כן? אז המשמעות היא שיש פה נפש אחראית על הזן, כמו שהזכרנו, זה הצמיחה וכל זה, כל התפקודים הביולוגיים. נפש אחרת היא בעצם המרגיש, המדמה והמתעורר, מה שקיים אצל בעלי חיים. הנפש אחרת זה הנפש שהיא השכל. כלומר, השכל היה מציאות לעצמה, נפש לעצמה, שנכון, צריך שיש שיתוף פעולה וכולו עם הנפשות האחרות, אבל ודאי שלא היינו מגדירים את ההגדרה הזאת, שהשכל זה צורת הנפש. כלומר, שזה כל משמעות מציאות הנפש. עכשיו, נראה שהרמב״ם יש לו השלכה מוסרית מהדבר הזה, כיוון שבעצם זה אומר שאם אדם לא מוציא לפועל, וזה הפסוק שהביא, גם בלא דעת נפש לא טוב, לא מוציא לפועל את השכל, כל מציאות הנפש היא לבטלה. זאת אומרת, כשאתה נאמן אל טבע המציאות הנפשית, על פי מה שיצר אותה אלוקים, כלומר על פי האמת, אתה מוכרח להוציא לפועל את השכל. כי אם אתה לא יוצר מציאות השכל, אז נמצא שאין לנפש הזאת שום משמעות. לעומת זאת, אם היינו מסבירים שיש שלוש נפשות, כלומר, אם היינו מסבירים ששתי הנפשות האחרות, יכול להיות שכן הייתה להם משמעות. כן? כי כל אחת מהן עומדת לעצמה. אז יש לה משמעות. זאת אומרת, הנפש הצומחת, עצם זה שהיא מקיימת את הגוף הזה, אז זה מקיים. זאת אומרת, היא עושה מוציאה לפועל. הנפש של החי, כן? המרגיש, מדמה ומתעורר, כן? כמו שקיים אצל בעלי חיים, יש לה משמעות. זאת אומרת, תפקודי חי יש משמעות. הערך המוסף של המציאות של האדם, כאילו שביחס לזה יש מציאות אחרת של נפש, של עצמה היא לא יוצאת לפועל. אבל כל שאר מה שכלול במציאות האנושית יוצא לפועל. כלומר, יכול להיות שהיינו יכולים גם לשנות את התפיסה של האדם, של המציאות של האדם על פי זה. ואולי מה שמכריח אותנו להבין שאדם שלא מוציא לפועל את השכלי אצל עצמו, בעצם הוא לא יוצא לפועל כאדם, זה מוכרח רק אם הנפש היא אחת. אבל אילו מדובר בנפשות שונות, אז מה שיכול להיות, שהאדם הוא בעצם מין יצור כזה, שיש לו הוצאה לפועל בסיסית כצמח, כבעל חיים, והוצאה לפועל שלה, אז הצד ההוא, המסוים, הוא לא יוצא לפועל. אבל הוא לא שונה מבעל חיים. זאת אומרת, במובן הזה של בעל חיים שהיה קיים פה, הוא מוציא עצמו לפועל. כן? החריפות של האמירה הזאת של הרמב״ם, שיש לה השלכות מוסריות, כמו שאמרנו, שבלי הדעת, הנפש אין לה משמעות, היא רק כתוצאה מהמושג הזה של נפש אדם אחד. נפש אין לה משמעות בין המציאות האדם כאדם אין לה משמעות. כן? וככה יכלנו להתנחם, להגיד בסדר, הוא לא הוציא לפועל את עצמו כאדם, אבל יש פה דברים אחרים שהוא הוציא לפועל. הרי לדוגמה, אנחנו לא חושבים שמציאות הסוס היא לבטלה. נכון? למה מציאות הסוס היא לבטלה? הרי הוא לא משכיל. כי העניין שלו זה להיות סוס, העניין שלו זה להיות משכיל. הרי אין פה איזושהי טענה שמי שלא משכיל אין לו משמעות. הטענה היא שמי שלא מוציא עצמו לפועל על פי מה שנברא עליו, אין לו משמעות. על פי האמת של מציאותו, אין לו משמעות, מציאותו היא לבטלה. וזה נכון, דווקא ביחס לכמו שאמרנו. אם נתפוס שנפש האדם היא אחת. עכשיו, רק תראו עוד השלכות, אני אחדד את זה יותר. אתם זוכרים שבהקדמה למשנה, עכשיו הרמב״ם שאל שאלה, הוא אמר, אם זה נכון, מה שאנחנו אומרים, שהאדם הוא יצור שהוצא בפועל שלו, זה מצד השכלי, וזה עצם מציאות האנושי, וזה המציאות הנפשית של הבן אנוש, אז הרמב״ם אמר, רגע, אז למה יש אנשים בעולם שבכלל הם לא... הם לא מגיעים בכלל בדרגות האלה, מה זה? כל המציאות שלהם זה לבטלה. נכון? אז מה הרמב״ם אמר? אז הוא אמר, תראה, יש להם כן איזה תפקיד, הוא אמר שני תפקידים, אחד זה מסייע להוציא לפועל את האנושי, וזה את האנושי אצל היחידי הסגולה, והוא אמר גם כזה משמש כחברה, הוא משמש כחברה, הוא הסביר שתי משמעות. עכשיו, לא יצויר שהיינו תוספים להניח שיש שלוש נפשות, וכמה להגיד דבר כזה, תשמע, אם האדם לא מוציא לפועל את הנפש השכלית, אז אין פה קושייה, הוא יצור אחר. זאת אומרת, האדם יכול, יש לו את הבחירה, נקרא זה ככה, זאת אומרת, אין לו הכרח להוציא לפועל את השכלית. כן, יכול להיות שהוא יוציא את השכלית, הוא לא יוציא את השכלית. אבל אם הוא לא מוציא את השכלית, זה לא נורא. לא נורא. אז הוא חי, כמו בעל חיים. זאת אומרת, הרי בלב אחרי, אפשר היה אפילו להוסיף לטענה הזאת, יש הרבה בני אדם בעולם, שברמת העיקרון לא מוציאים לפועל את השכלי שלהם. ואז מה היה יכול לקרות? יכול להיות שהמין האנושי יכל לקבל החלטה, נניח אנשים שלא מרגישים נטייה אלא שכלי וכו'. לחיות כל החיים כמו בעל חיים, ולהגיד שזה בסדר. הרי קודם כל יש אנשים שחיים כאן. מטרות חומריות. כן, אנשים שחיים מטרות חומריות, זאת אומרת, זה תכלית החיים. אז בעצם הם תופסים את עצמם כבעל חיים אינטליגנט. זאת אומרת, יש סוס, יש חמור, שבעלי חיים ותו לא, יש אדם שהוא בעל חיים עם יותר אינטליגנציה. אבל לכם אחרים, אבל אין לו איזושהי משמעות מעבר לחיוניות של בעלי חיים. כן, לכן, אני יודעתי, יש פה השלכות גדולות למירה הזאת שנפש אדם יחד. שוב, אני לא חושב שהרמב"ם טוען שאם נאמר שיש שלוש נפשות, אז יש הכרח לפתח את הפילוסופיות האחרות. כן, שהאדם הוא כמו יצור דו-ראשי כזה. זה יכול להיות ככה, ויכול להיות ככה, וזה תלוי בחירה שלו. כן. אין הכרח לא תפוס את זה ככה. אפשר להבין שגם שם נאמר, אם לא הוצאת לפועל את השכלי, אז יש כוח מצא. כן. אבל החד משמעיות שהוא מציג פה, שאם זה לא יוצא לפועל, אז בטלה המציאות שלך, המציאות שלך היא לא משמעותית. בעצם כל מה שעברית עליו לא יוצא לפועל, היא רק אם נספוש של הנפש אחד. זאת אומרת, האמירה, אחת משמעית הזאת, שההשלכה שלה זה שכל אדם צריך להתאמץ ולהוציא לפועל את השכלי שלו. וזו ההשלכה המוסרית שלו, של העניין הזה, היא נכונה באופן החד מאוד שהרמב"ם מציג את זה פה, רק אם אנחנו תופסים של נפש אדם. טוב, אני אעשה רק הקדמה לפרק השני, כי אין טעם שנתחיל אותו היום. אני אסביר רק את הנושא. ובסביב על זה שאלה. הרמב״ם כותב ככה, תסתכלו בכותרת, במריה כוחות הנפש, או ידיעת החלק אשר בו, או לא, ימצאו המעלות והפחיתויות. כן. מריה כוחות הנפש, הכוונה בא, מה זה מרי? מרי זה מרד. זאת אומרת, במצב שיש בו חסרונות בכוחות הנפש, כן, ואנחנו יודעים, המרי זה בעצם שאדם לא עושה מה שהוא צובה. לא עושה מה שהוא צובה. וידיעת החלק אשר בו או לא ימצאו המעלות והפחיתויות, מעלות ופחיתויות זה כוונה יתרונות וחסרונות. ואת הרמב״ם עכשיו בעצם אומר, אני הולך לברך שתי סוגיות. אחת, כשאנחנו מדברים על מצוות או עבירות, תורניות, איפה המצוות והעבירות באות לזה ביטוי? בנפש האדם. כלומר, כשאדם עושה עבירה, הוא מקיים מצווה, איפה זה בא לביטוי מבחינת כוחות הנפש? איזה כוחות נפש שותפים במצווה או בעבירה? זה הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה מעלה או חיסרון בנפש. כשאנחנו מדברים על המושג הזה, ביחס למה בנפש אנחנו מדברים שיש בו מעלה או שיש בו חיסרון. נניח שאתה אומר, בנפש של פלוני יש מעלות. מה אתה מתכוון? זאת אומרת, במה יש מעלות? בכוח הזן של הנפש? בכוח המרגיש, במדם, מתעורר, בהוגה? איפה אתה מזהה יתרונות וחסרונות נפשיים? בסדר? זה שתי הסוגיות. עכשיו, מה שצריך לנסות להבין, זה למה משמעותי לדון על שני העניינים האלה. זאת אומרת, מה נפקא מינה בדיון הזה? טוב, אז זה הסוגיה של הרצאה, אנחנו נלמד, נתייחס למה.